מבחן ה-8,000 שקל, שמעתם עליו? אחת לכמה שנים עיתון כלכליסט עושה סקר מקיף, ובעצם בו הוא שואל שאלה אחת. האם הייתם יכולים לעמוד בהוצאה חד פעמית ובלתי מתוכננת של 8,000 שקל? ב-2023 העיתון עוד פעם עשה את הסקר הזה, ו-57% אמרו שלא ממש, שזה יהיה קשה עד בלתי אפשרי. והנתונים האלה בעצם סוג של הופכים את שעון החול, כי נרצה או לא, מקרה חירום קורים, הוצאות בלתי מתוכננות קורות. ואז השאלה היא, כמה אנחנו שבירים מול זה? והפרק של היום ידבר בדיוק על זה, על איך לייצר יותר ביטחון ושליטה, איך להיות יותר חסינים מול תקופות של אי-וודאות, לייצר לנו בולם זעזועים פיננסי, ממש ככה. פרק 31, אני תומר ורון, אתם מוזמנות לעקוב אחרי הפודקאסט או באינסטגרם, תומר ורון פייננשל, להירשם לרשימת התפוצה, יש פה לינק פה למטה. פרק 31, מתחילים. אז דיברנו על מבחן ה-8,000, ואם נקפוץ רגע לעולם מושגים אחר, אחר אבל דומה, בואו נדבר רגע על פירמידת מסלו. מושג כזה שמתגלגל על הלשון של כמעט כל סטודנטית או סטודנט שעשו תואר ראשון במשהו, נכון? כי זה נושא כל כך רחב שנכנס למיינסטרים האקדמי, מלמדים אותו כמעט בכל חוג, כל פקולטה, ואנחנו נדבר עליו היום גם במובן הפיננסי. אז אברהם מסלו בעצם פיתח תיאוריית צרכים שמנסה להסביר למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, או מה מקור המוטיבציה שלנו, איך אנחנו עושים את זה. והתיאוריה מניחה שקיימת, בעצם קיימים צרכים אוניברסליים שמשותפים לכל בני אדם, מניעים אותם, אוקיי? הרעיון בתיאוריה אומר שקיימת היררכיה של צרכים. זה הגיוני, נכון? שמסודרים לפי סדר החשיבות. בהתחלה יש את הצרכים הפיזיולוגיים, הבסיסיים, תרצו מזון, מים, שינה, חמצן, כמובן לנשום. ואז שלב הבא בפירמידה מדבר על ביטחון ובטיחות. ואז השלב הבא מדבר על שייכות וזהות ואהבה, כלומר משפחה וחברות ואינטימיות, ואז אחרי זה על איזושהי כבוד, הערכה עצמית, ביטחון עצמי, הצלחה, והשלב הגבוה ביותר בפירמידה מדבר בעצם על המימוש העצמי, שזה באמת פסגת הפירמידה. והתיאוריה הזאת בעצם אומרת שברגע שאיזשהו צורך, בתוך הפירמידה הזאת שלב בעצם בא לידי מימוש, אז היא כבר לא הדבר שהכי מניע אותנו לפעולה, אנחנו בעצם עולים לשלב הבא בפירמידה, ואנחנו בעצם פועלים לפי הדבר הזה. וזה הגיוני, הרי אם יש לנו את המזון ואת המים, כלומר את השלב הפיזיולוגי ואחרי זה את השלב של הביטחון, אז כן, אנחנו נפעל לשלב הבא של שייכות, נכון? של חברים, של קשר, בני זוג, ואפשר לראות גם שבעתות חירום, כמו בזמן משבר ביטחוני, מלחמה, מגפה, בעצם אנחנו יורדים למדרגות הראשונות, זה קרה לנו לצערי בשביעי באוקטובר, ששם פשוט הפירמידה טולטלה וחזרנו מהר מאוד לשלבים הראשונים, בעצם פגעו לנו פה בתחושת הביטחון, ואנחנו רוצים רגע להיות שם. עכשיו, בואו ניקח את זה רגע, את הפירמידה של מסלו, את מסלו, ונעשה אותו רגע לכלכלן. ניקח את הפירמידה לעולם הפיננסי, כי היא עובדת גם ככה. הרי מה אנחנו עושים קודם כל עם הכסף? מדרגה ראשונה ושנייה, נכון? קיום פיזי, הצרכים הכי בסיסיים, הביטחון שלנו. עכשיו אני שאלה, האם זה מתאפשר מבחינה פיננסית? תגידו, כן. ברוך השם, אנחנו יכולים ויכולות לקנות אוכל, ויש לנו איפה לישון, ותנאים סבירים, או יותר מסבירים, או טובים מאוד, לחיות ברמה הכי בסיסית, יש לנו ביטחון, אם נוציא רגע את השביעי לאוקטובר, וכשיש את זה, אנחנו עולים במעלה הפירמידה, ומדברים שוב על אהבה ושייכות, ולדאוג לנפש שלנו, ל-well-being שלנו, ואז אולי מדיטציות, והרבה גאדג'טים שעושים לנו טוב, וכל מיני אפליקציות שעוזרים לנו לעשות ספורט ומיינדפולנס ותחביבים כיפיים ואיזה עיסוקים אנחנו רוצים, וזה הופך להיות בעצם הדברים קטנים גדולים שאנחנו רודפים אחריהם בחיים, וזה מעולה. הלוואי שתמיד נהיה רק בשלבים העליונים של הפירמידה. אבל אז יש קורונה ויש חרבות ברזל, ואגב אני מדבר פה על שני מגה אירועים בסך הכל בתוך 3 שנים וקצת, ובעצם כל אירוע חירום אחר לאומי, גלובלי, אישי, ואנחנו יכולים להתגלץ חזרה לשלבים הראשונים. ואנחנו רוצים לדעת שבנינו את השלבים הראשונים מספיק טוב, כדי להצליח לקום מהם מהר, ולהיות, בעצם בכלל שנוכל לקום מהם, ובטח לקום מהם מהר, זה בעצם החוסן שלנו, החוסן הפיננסי שלנו. אחד הכלים הכי, אפשר להגיד, משמעותיים, קריטיים, חשובים, שעוזרים לנו לצלוח את התקופות האלה, עוזרים לנו לפתח את החוסן הפיננסי, זה כרית ביטחון. אז בואו נתחיל לדבר על כרית ביטחון, ונתחיל כמובן במה זה כרית ביטחון. למה צריך כרית ביטחון? אז התרגום הפרקטי, הייתי אומר, של, אתם יודעים, של הפתגמים של כסף לבן ליום שחור, לשמור ליום גשום, התרגום הפרקטי של הפתגמים האלה זה כרית ביטחון. אפשר גם אגב לקרוא לזה קרן חירום, וכל אחד קורא לזה באמת בשם קצת אחר, אבל זה זה. אוקיי, זה באמת הכסף לבן ליום שחור. ואם נרצה רגע הגדרה, כסף נגיש, זמין, שיוכל לסייע לנו במקרה חירום. בוא ניתן לזה רגע 3 מאפיינים לכרית ביטחון. הראשון, כסף נזיל. אנחנו רוצים שהכסף הזה, אם נצטרך אותו, בשני קליקים הוא אצלנו בחשבון. זה לא עכשיו רגע, אני אתקשר ועד ש... ועוד חודש וחודשיים וינסו לפדות את זה. לא, כסף נזיל, נזיל, נזילות סופר חשוב. נזילות בעצם זה אומר כמה מהר אנחנו יכולים להנזיל את הכסף, להפוך אותו לכסף מזומן בחשבון. מאפיין שני, סיכון נמוך, אגב לדעתי חסר סיכון אפילו. הרי בסוף כרית ביטחון זה ביטוח, זה לא השקעה. זה כסף שכל הייעוד שלו הוא להיות שם אם נצטרך אותו. ואנחנו לא יכולים להשקיע אותו באמת במשהו עם סיכון בינוני או סיכון גבוה, כי אז בדיוק כשנרצה אותו, אולי בדיוק זמן פחות טוב, בטח אם זה אירועים מז'ורים גלובליים, לאומיים, השווקים נופלים, אוקיי? אנחנו רוצים לדעת שזה כסף, שוב, שהוא נזיל, והוא שומר על הערך שלו. שוב, זה לא השקעה, זה ביטוח. המאפיין השלישי הוא, אגב, קרא לזה ככה, אם שני המאפיינים הראשונים הם חובה, אז השלישי הוא יותר משהו שאני חושב, יותר נוח לי להסתכל עליו ככה, אני חושב שהוא חשוב עדיין, לא הייתי מגדיר אותו כחובה, אבל זה להוציא את הכסף מהעוש. לא להשאיר את הכרית ביטחון כאיזה משהו כזה בעוש, שלפעמים אנחנו, אתם יודעים, קצת מוציאים פה וקצת מוציאים שם, ופתאום זה הופך להיות עובר ולא שב, ואיפה הכרית ביטחון שלנו? את הכרית ביטחון אנחנו צובעים בצבע של כרית ביטחון. מה זה אומר צובעים במרכאות? אם הייתם יכולים לראות אותי עושה ככה עם האצבעות, בעצם אנחנו נותנים לזה מקום משלו. פיקדון, קרן כספית, אנחנו עוד רגע נדבר על זה, וזה לא יכול להישאר ככה, מעורבב עם עוד הרבה דברים. ועכשיו, כן, כרית ביטחון זה טוב, תגידו שוב לצלוח את הגשם, נכון, זו המטרה העיקרית, אבל אני רוצה אפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה. כרית ביטחון, אחלה, כסף לבן ליום שחור, אבל מה זה עושה לנו גם ברמה הרגשית, לא הפרקטית עכשיו, ברמה הרגשית יש לי כרית ביטחון בצד. כמה אנחנו יותר רגועים? כמה אנחנו יותר יכולים להגיד, אוקיי, אם עכשיו קורה משהו, יש לי את הסכום הזה רגע בצד. אם אני לא עובד חודש, חודשיים, שלושה, יש לי את הסכום הזה בצד. מה זה יעשה לנו בעצם בתור משקיעים ומשקיעות? אני חושב שאנחנו נהיה משקיעים טובים יותר. אמנם אי אפשר ככה לקמת את זה מדעית, אגב, אם יש פה מישהו או מישהי שבדיוק בשאלת תזה, יאללה, קחו את זה. סתם, לא באמת חושב שאפשר, אבל אני חושב שאנשים שיש להם קרית ביטחון נוטים פחות למשוך את הכסף ברגעי משבר וכדומה. זה כמובן לא אפשר להגיד אחד לאחד, יש פה עוד משתנים שצריך לקחת בחשבון, אבל אין לי ספק שזה משהו שעוזר, כי ברמה הרגשית אנחנו בטוחים יותר, אנחנו יודעים שהכסף הזה שעכשיו השקענו, ואנחנו רואים אותו באיזה, לא יודע מה, תקופה לא טובה של השוק יורד בעשרה, 20%, זה אף פעם לא כיף, אל תבינו אותי לא נכון, זה לא שאתה אומר, בקטנה, זה אף פעם לא כיף, אבל אתה אומר לעצמך, היי, אם אני צריך משהו, יש לי את הכרית ביטחון, אם עכשיו קורה משהו, יש לי את הכסף. הכסף שיורד פה עכשיו ב10-20%, זה לא הכסף הכי בסיסי שאני צריך אם יקרה משהו. וזה נותן לנו המון ביטחון, וזה הופך אותנו למשקיעים ומשקיעות טובות יותר. ואז אנחנו עוברים לשאלה השנייה, כמה שמים בכרית ביטחון? אז זה מאוד משתנה, מאוד תלוי, תלוי ברמת ההתחייבויות שלנו, כמה בעצם אנחנו, אפשר להגיד, גמישים בתזרים שלנו, אם יש לנו המון התחייבויות ביחס להכנסות, יכול להיות שצריך קצת יותר. אז כן, צריך לדייק את המספר הזה, אני כן יכול להגיד המלצה כללית, שככה תמיד אומרים, בין 3-6 חודשים. בין 3-6 חודשים, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל יותר, אבל על ההוצאות ליבה נקרא לזה, ההוצאות שהן ממש הבסיס של הרמת חיים שלנו, של החיים עצמם, אוקיי? אגב, עשו איזה סקר מקיף בארצות הברית ב-2016, ושם אמרו שהאמריקאים שכן שמים כרית ביטחון, בחציון שמים 5.5 חודשים. ויש שם אגב גם נתונים מעניינים לגבי בעצם איזשהו התפלגות של מי שם ככה ומי שם ככה, והם רואים שמראים, שהאנשים שנוטים להיות ככה עם יותר ביטחון, מה שנקרא overconfident, ביטחון עצמי ככה גבוה, הם שמים 3 חודשים בצד, כאלה עם ביטחון קצת יותר נמוך, שמים 9 חודשים בצד, אפשר להגיד אופטימי מול פסימי אם תרצו. אני חושב שבשורה התחתונה אנחנו צריכים להבין שאין פה תורה, אין פה מספר אחד נכון. כן, יש כרית ביטחון שצריך, סכום כזה שמהווה את הבולם זעזועים שלנו, זה לדעתי חובה. כמה בדיוק? 3 חודשים, 4 חודשים, 6 חודשים, 8 חודשים? בואו נדייק את זה. בואו נדייק את זה שוב, לגבי גם מה יגרום לנו להרגיש הכי טוב. אני רוצה גם להגיד כאן עכשיו משהו לצד השני, גם לא צריך להגזים, אוקיי? זה כסף, שכמו שאמרתי מקודם, זה לא השקעה. אנחנו עוד רגע נדבר איפה שמים כרית ביטחון, אחלה, אבל זה לא השקעה, זה ממש ביטוח, זה כסף שאנחנו רק רוצים שישמור על ערכו, כדי שהוא יהיה שם לאותו יום סגריר, ולכן לכרית ביטחון, כל כסף שאנחנו שמים שם, כן, יש לזה איזשהו עלות אלטרנטיבית, זה כסף שיכולנו להשקיע בדברים אחרים, זה כסף שיכולנו להשתמש בו, לפדות את המשכנתא, להקטין אותה, אוקיי? אז גם לא צריך להגזים, ללכת אני יודע, שנתיים של כרית ביטחון, צריך לדייק את המספר הזה, שבאמת ייתן לנו את ההרגשה הבטוחה, וגם יענה על צרכים אמיתיים. ואז בואו נדבר על איפה שומרים את כרית הביטחון. אז שאלתי אתכם באינסטגרם, מה אתם רוצים לדעת על כרית ביטחון? ואביב שאל, האם לשים בקרן כספית זה בסדר? אז בואו נדבר רגע על המאפיינים של כרית ביטחון, שכבר אמרתי אותם, אבל נחזור על זה רגע. אמרתי נזיל, חסר סיכון, או סיכון שהוא מאוד מאוד נמוך, ולהוציא מהאוש. בואו נדבר רגע על קרן כספית, נזילה, בכל יום מסחר אפשר לפדות אותה. כן, לוקח לזה בערך 2-3 יום עד שזה באמת באוש, אבל סבבה, זה נזיל מאוד. חסר סיכון, סיכון מאוד 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 נמוך, כן? בסוף קרן כספית משקיעה, בפקדונות, במקאמים, הלוואות קצרות למדינה, דברים בסיכון מאוד מאוד נמוך עד לא קיים, אז כן, זה עונה גם על זה, להוציא מהאוש, כן, זה לא באוש, זה בקרן כספית, אני לא רואה את זה עכשיו כל פעם שאני נכנס לבנק, בתוך האוש, כסף שעכשיו אני יכול להוציא, ולא בדיוק ברור לי, כמה יש שם לככה הוצאות קטנות, וכמה באמת לכרית ביטחון, אז זה אחלה, כן, אביב, כספית, קרן כספית זה אחלה. פיקדון גם יכול להיות טוב, מעולה. רק שימו לב כמובן, פיקדון עם נזילות מאוד גבוהה, ברמה היומית, ברמה השבועית, לא הייתי עושה יותר מזה. בגלל שאין באמת הבדל כל כך משמעותי בריבית בין הרמה היומית לשבועית, לדעתי אין שאלה. עכשיו, יכול להיות שתגידו, מה הפיקדון ברמה היומית, מה הוא נותן, כלום ושום דבר? נכון, זה מעצבן שהבנקים גם בפיקדונות יומיים, רובם לפחות לא נותנים ריבית טובה, וחלקם נותנים משהו שממש ממש מגרד את האפס, זה מעצבן. אבל שוב, זה לא הכסף הגדול, זה לא עכשיו ההשקעה. נכון, אנחנו רוצים למצוא, יכולים גם למצוא לזה מקום יותר טוב, אבל בסוף גם אם תשימו פיקדון, בסדר, זה עדיף על זה שזה יהיה בעוש, כי אני מזכיר, אנחנו גם רוצים שקרן כספית, יהיה לה את המקום, סליחה, קרן ביטחון, קרית ביטחון, יהיה לה את המקום שלה. לא להרבב את זה עם עוד דברים, ואז להגיד, רגע, יש לי פה בפיקדון 100,000, מתוך זה 50,000 אמור להיות לרכב בעוד שנה, ו50,000 יהיה לקרית ביטחון, כן, נראה לי אני בסדר, לא, אנחנו לא מתחילים עם החישובים האלה, ממש תנו לזה את המקום שלו, אם זה פיקדון משלו, אם זה קרן כספית משלו, או במקום אחר. וזה מוביל אותי גם לעוד שאלה שנשאלתי באינסטגרם על ידי דביר. דביר שאל, אגח לטווח בינוני, או קצר, האם הוא מתאים לקרית ביטחון שלי? אז זו שאלה טובה, דביר. אגח מן הסתם הוא משהו שהוא קצת יותר נחשב סולידי, מאשר מניות, כי מניות זה בכלל לא אופציה לקרית ביטחון. אני חושב שגם אגח הוא לא הדבר הכי מתאים. עכשיו, אגח, אתה יודע, זה בסוף עולם ומלואו, כן? יום אחד נעשה אולי גם באמת איזשהו פרויקט אגח, ונדבר על זה, אבל אני חושב שאגח, בסוף אם הוא לטווח מאוד מאוד קצר, אוקיי, יכול להיות שהוא מתאים. אבל צריך להבין, באיגרת חוב אגח, נכון, זה נתפס לנו באוזן כמשהו יותר סולידי, אבל אם זה בכלל איגרת חוב של חברה, מה שנקרא אגח קונצרני, יש חברות שמנפיקות אגח. אגח במשפט זה הלוואה. ברגע שבוא נגיד ניקח את שופרסל והיא מנפיקה אגח, היא בעצם באה אליי ואומרת לי, תומר בוא תן לי הלוואה, מן הסתם לציבור הרחב, למוסדיים, ואם היא לא תחזיר את ההלוואה, אז שוב, אפשר ללכת על אגח מדינה, ואז זה מוריד קצת את הסיכון, אבל גם כאן עוד רכיב סיכון מאוד משמעותי באגח, זה לכמה זמן האגח הזה, כי אם זה אגח ל-10 שנים, גם שהוא ממשלתי, הוא יכול להסב הפסדים, ויכול להיות בדיוק שתרצה למשוך אותו, זה יהיה בזמן הכי לא מתאים, כי באגח גם יכול להיות תנודתיות, בתוך נקרא לזה, בתוך המסחר של האגח, אם מחכים 10 שנים, אחלה, זה מאוד בטוח כנראה אגח מדינה, ואתה יודע פחות או יותר איזה ריבית אתה מקבל. אבל בוא נגיד ככה, אני רואה שאני מתפזר קצת בתשובה על האגח, אבל אם זה אגח ממשלתי לטווח מאוד קצר, בסדר, שנה, שנתיים, שנה זה אפילו ברמת המקם. אם זה משהו יותר מזה, וזה בטח הופך להיות קונצרני ודברים כאלה, פחות, אוקיי? אני עוד פעם מזכיר, אל תנסו בקרית ביטחון, מה שנקרא, לרדוף אחרי עוד פיפס צועה. זה לא השקעה, זה ביטוח. שימו את הביטוח הזה במקום שמרגיש לכם מספיק טוב, גם אם זה אומר 0.5% פחות בצועה. אוקיי? נראה לי שזה עונה על זה מספיק טוב. אז יש פה עוד שאלות שאני עכשיו רואה מהאינסטגרם, ורגע לפני שאני עובר עליהן, אני רוצה שנעשה את זה רגע הכי פרקטי. מה עושים עכשיו? מחליטים על סכום ספציפי מוגדר, כן? איך עושים את זה? אז שוב, בודקים את ההוצאות הקבועות שלנו, הוצאות הליבה, ההוצאות האלה שהן באמת הבסיס של רמת החיים, שעליהן אני רוצה להגן. בוא נגיד 15,000 שקלים. אני בוחר גם כמה חודשים כאלה אני שם בצד. למשל, 3 חודשים, 4 חודשים. אז אני עושה 15,000 כפול 3, 3 חודשים זה 45, כפול 4 זה 60,000, אוקיי? אז שוב, בוא נחליט, סתם אני עכשיו אזרום על 45,000 שקלים, אז קודם כל, יש לי איזשהו רציונל שעשיתי, אני מבין למה שמתי בצד 45-50,000 שקלים, כי זה מגן לי עכשיו על 3 חודשים של ההוצאות הכי חשובות של הבית. אם עכשיו מישהו לא עובד חודשיים, 3, כן, הוא יכול להמשיך לשלם את המשכנתא, את הגנים לילדים, אוכל הביתה, ביטוחים, כל הדברים האלה שרגע מחר בבוקר יותר קשה להפסיק, ואם עכשיו יש איזה אירוע חירום, אנחנו צריכים לדעת להגן על הדברים האלה. אז זה בעצם, נקרא לזה החישוב, שעכשיו כל אחד ואחת חייבים לעשות, ואז אם יש את הכסף הזה כבר איפשהו, בפיקדון, בבנק, שוכב באיזה השקעה אחרת, צריך רגע להבין מה אנחנו עושים, ואיזה כסף אנחנו עכשיו שוב צובעים לטובת המטרה הזאת. אם צריך להפקיד, יאללה, בוא נתחיל להפקיד. כלומר, אנחנו מסתכלים רגע, רואים כמה צריך כל חודש, שוב, יכול להיות שעכשיו אנחנו נגיד, רגע, אני רוצה 50,000, ומה, תוך שנה, אז מה, עכשיו אני אשים בצד כל חודש 4,000 ו-4,000 שקל, זה הרבה. אז אוקיי, אז בואו נתחיל משהו, גם אם זה ייקח תוך 3 שנים, גם אם נבנה את זה בהדרגה. העיקר שנתחיל לפעול לטובת הדבר הזה, זה דבר קריטי, אוקיי? נחזור רגע לשאלות. אז אתם יודעים מה, שנייה לפני השאלות, אמרנו, להבין מה הסכום על ידי ההוצאות שאנחנו רוצים להגן עליהם ומספר החודשים, ולשים את זה כבר במקום מיועד לזה ספציפי. אם אין לנו עדיין את כל הסכום או בכלל את הסכום, מתחילים ממש לעשות הפקדה חודשית לגבי זה. עד כאן הדבר הזה של הפרקטי, אפילו תכתבו פה בתגובות, עשינו את זה, תנו מוטיבציה לאחרים, ותשאלו שאלות אם יש. בואו נעבור לשאלה, עוד שאלה מהאינסטגרם, אביב אחר, אני לא רוצה להגיד פה את שמות המשפחה, אבל סבבה, שאל שאלה מעולה. איך אני יודע לחלק נכון את הכסף בין קרית ביטחון לבין שער הכסף? אז זה באמת שאלה טובה. צריך להבין שקרית ביטחון זה אולי הדבר שהכי קשה לחסוך אליו. למה? כי אף פעם אין לזה דחיפות. כאילו, אם עכשיו אנחנו בסדר, אם עכשיו אנחנו בשלבים העליונים של פירמידת מאסלו, קל לנו להגיד, טוב, נו, בסדר, יאללה, אז נתחיל מחר, עוד חודש, עוד חצי שנה, מקסימום, אם יקרה משהו, יש לי מפה, נכון? ולמה שאני בכלל ארצה עכשיו לחסוך לאים וכאשר, בטח שזה בינתיים לוקח ממני משאבים, כן? זה לא בא בחלל ריק. אם אני שם עכשיו 1,000 שקל בצד לקרית ביטחון, זה 1,000 שקל שיכולתי לשים לחופשה, לא יודע מה, לשדרוג רכב או להשקעות אחרות. אז ברור, זה לא כיף, זה לא הכי המטרה הכי סקסית שנחסוך אליה, ועדיין, קריטי. ושאלת איך עושים את החלוקה הזאת, אז החלוקה היא יחסית פשוטה, כמו שאמרתי, בודקים כמה צריך. למשל, 3 חודשים, 15,000 שקלים, נגיד 45,000 שקלים, זה סכום שאנחנו לא משקיעים, אוקיי? אמרתי את זה נראה לי רק 5 פעמים, אבל ביטוח ולא השקעה. ואז את יתר הכסף אני יכול לקחת ולעשות את ההפרדה הזאת ושם להשקיע, וכמו שגם אמרתי מקודם, אני חושב שזה כבר יהפוך אותך למשקיע הרבה יותר טוב. זה גם גורם לך לשאול עבור מה אני משקיע, כי הנה פה עשית את התהליך הזה עבור קרית ביטחון, אבל גם אם לא, גם אם שמת עכשיו כל מה שמעל הקרית ביטחון, שמת במחכה מדד והשווקים קצת נופלים, התגובה הרגשית לדעתי תהיה פחות נוראית, כי שוב, אוקיי, רגע, אני מבין, זו תקופה פחות טובה, אומרים שיש תקופות כאלה והכסף עולה, יש לי פה את הכסף שאני צריך, אם אני אצטרך, חסר סיכון או בסיכון מאוד נמוך, כמעט לא קרה לו כלום, הכל בסדר. וזה נותן לנו עוד אורך רוח להישאר בשוק גם בתקופות האלה הפחות טובות. אז אם שאלת איך עושים את החלוקה, אני חושב שככה עושים, וקריטי, פשוט לעשות את זה ולהמשיך. עוד שאלה שנשאלה, באיזה סיטואציות אני נוגע או נוגעת בקרית ביטחון? אז זו גם שאלה ממש טובה. באנגלית קוראים לקרית ביטחון emergency fund. עכשיו, סתם בדקתי רגע מה זה emergency מבחינת ההגדרה, כן? אז זה משהו דחוף, משהו פתאומי וחמור, זה שינוי בלתי צפוי בנסיבות, ומשהו שמחייב אולי פעולה מיידית. אז בואו נראה, כן, מתי אני משתמש בקרית ביטחון, אני רוצה עכשיו לטוס לחול, ברור שזה לא אמרג'נסי, כן, אני לא אגע עכשיו ורוקן את האמרג'נסי פאונד הזה. אתם יודעים מה, אפילו בואו ניקח את זה יותר קדימה, אני מחליט מבחירה לעזוב את העבודה, ולעשות איזשהו שינוי קריירה, ואני יודע שאני נשאר בבית עכשיו, 3-4 חודשים עד שאני, לא יודע מה, עושה קורס ועובר רגע לקריירה חדשה, או עושה איזה אתנחתה וממשיך הלאה. גם זה, תכלס, זה לא emergency. זה לא פתאומי, זה לא משהו ששינוי בלתי צפוי בנסיבות. החלטנו את זה. עדיף היה לייצר כסף מיועד לזה, ממש כדי לצלוח את התקופה הזאת ולא לגעת בקרית ביטחון. אגב, גם למשל עצמאים שיוצמים, בעצם עוזבים את העבודה שלהם ופותחים את העסק. הם רובם נערכים לזה, כן? אוקיי, אני, כשאני עשיתי את זה, כמה חודשים עכשיו, אני יודע שכנראה לא יהיו הכנסות, עד שאני אתחיל לבנות את עצמי וכדומה, עשיתי את זה אי שם ב-2017, אם אני זוכר נכון. עכשיו, ברור לי שהרבה דברים שאני אומר, אולי נשמעים פה, טוב, נו, מה עכשיו, כל פעם שעושים איזה שינוי עבודה, להערך לזה, אבל כן, אנחנו לא נוגעים בקרית ביטחון, עצם זה שעשינו את הדבר החשוב הזה, וחסכנו לזה, וצבנו, ושמנו את זה בצד, זה לא הלגיטימציה עכשיו לגעת בזה עבור כל דבר שקצת, קצת יותר קשה ואפשר לשמור את זה למקרה חירום. אגב, הנה כאן נתתי דוגמה שאני, מישהו בוחר לעשות את השינוי עבודה, בוא ניקח את זה מול מישהו שפטרים אותו, או כל סיבה אחרת עכשיו הוא לא עובד. אוקיי, יכול להיות שזה כבר כן מקרה חירום, זה כן מקרה עכשיו לגעת בקרית ביטחון, היא שם בדיוק בשביל דברים כאלה, וקורונה, חלט, כן? וחרבות ברזל עם חלט, אלה הדברים שאנחנו רוצים לייצר בשבילהם קרית ביטחון, לצלוח את התקופה הזאת, את האירוע, המגה אירוע הזה שנכפה עלינו, עם נסיבות לא קלות, עם הרבה דברים אחרים חוץ מהעולם הפיננסי שקורים פה, תחושות, פחדים, חרדות, לפחות במקום הזה של הכסף, להרגיש רגע שאנחנו מצליחים להיות מעל האי-וודאות הזאת ומעל הפחדים. ושאלה, הנה עוד שאלה באינסטגרם ששואלים, ושואלים אותי גם את זה הרבה בהרצאות, אחלה, תומר, אתה מדבר על קרית ביטחון, אנחנו בעד וזה, אבל אתה יודע, יש לי קרן השתלמות, מה, אם יקרה באמת משהו, אתה יודע, חסר, מקרה חירום, מקסימום אני אגע בה. עכשיו, אוקיי, אני יכול לקבל את התשובה הזאת, אני לא מת עליה, בוא ניקח אותנו רגע למרץ 2020, אוקיי? מגיע הדבר המפחיד הזה מסין, כותרות מפחידות, אף אחד לא מבין מה קורה פה, אנחנו רואים אנשים שהולכים עם חליפות, נכון, מהרגל עד הראש, עם מסכות גדולות, כדי לא לגעת בדברים, ענפים שלמים, ככה, ברגע יוצאים לחלט, עשרות אלפי עובדים, לא ברור בכלל מה קורה עם העולם, יהיה פה עולם אחרי זה? ומה עושה בן אדם שעכשיו רגע יוצא לחלט באי ודאות נוראית ורוצה כסף, כן? כי מה, אין עכשיו עבודה, מה אני עושה? ועוד לא דובר שם על מתווה פיצויים והמדינה ודברים כאלה, מה הוא עושה? הוא רץ ומושך את ההשקעות שלו, את הקרן השתלמות, כל מיני דברים כאלה. ומה קורה באותו זמן בשוק ההון, במרץ 2020, ירידות של 20-30% בחודש אחד. אז אין ברירה, אנחנו מושכים, כי וואלה חייבים כסף. מה קורה ספציפית בקורונה, כן? זה לא תמיד חייב להיות כזה מהר, אבל מה קורה כבר חודשיים, שלושה אחרי זה, השווקים כבר בעליות, מתחילים לתקן, את 2020, נגמר, השווקים סיימו בסיים. אז מה קרה לאותו בן אדם שמשך? הוא גם קיבע את ההפסד שלו ב-20-30%, וגם מנע מהכסף הזה אחרי זה להמשיך לעלות ולשבור סיים, להרוויח עוד יותר אפילו. אוקיי? אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל על ההשקעות שלנו שמיועדות לטווח ארוך במבט של טוב נו, אם יקרה משהו אני אמשוך. כמו שאמרתי מקודם, זה הופך אותנו למשקיעים פחות טובים, כי התנודתיות הזאת משפיעה עלינו, כי אני יודע שאין לי, אין לי את הבולם זעזועים, אין לי את השכבה הזאת בין הצרכים של כאן ועכשיו לאם קורה משהו לבין ההשקעות ארוכות הטווח. אין פער בין הדברים האלה, ואז הרבה יותר קל ללכת למשוך, ובמקרה הזה, ספציפית בקורונה, גם ראינו כמה זה יכול להיות מזיק מבחינה כלכלית. אחלה שאלות שאלתם, פרק על חוסן פיננסי, על קרית ביטחון, אני אשמח לשמוע אתכם, אתם יכולים, יכולות, כמו שאמרתי מקודם, לעקוב אחרי הפודקאסט, אפשר לעקוב בספוטיפיי, באפל, בגוגל פודקאסט, אני אשמח לשמוע אתכם, אתם יכולות גם להשאיר תגובות, לשאול שאלות פה, באינסטגרם, במייל, תמיד שמח לשמוע, וזהו. אז מה עושים עכשיו? אמרנו, מחליטים על סכום, ופשוט גורמים לזה לקרות, בין אם ממש להסיט כסף קיים, או להתחיל את ההפקדות, העיקר שאנחנו נהיה בתנועה לכיוון. תודה רבה על ההזנה, ושנהיה חזקים, גם נפשית וגם פיננסית. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.